בתורה נאמר, אלוקים מבין דרכה. בשר ודם, כמה שיתאמץ, מבין קצת, כל אחד לפום דרגה דילי, שלמות התורה לא מבינים. אבל התחלת הבנה צריכה להיות, ילד בכיתה א' מתחיל ללמוד, ואחר כך לומד יותר. בכל התורה נדמה לי שהבנה של ילד לפחות יש לי. גם כשאנחנו לומדים פסוקים שאמרו רשעים, אפשר איכשהו להבין מה אותו רשע רצה, מה חשב, לפי איזושהי דרגה, לא בדרגה עמוקה, אבל איזשהו פשט. בפרשת השבוע יש פסוק שאני מתקשה בו שנים, אין לי בו פשט, אין לי התחלת הבנה. מה חשבו האנשים שאמרו את הפסוק הזה? התורה אומרת על דור המדבר, דור דעה, ותרגנו בעליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידן. איך אומרים דבר כזה? איזה הווה הייתה להם? שבשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים? אם חלילה השם היה שונא אותנו, פרעה היה ברצון משמיד אותנו, אין צריך להוציא אותנו ממצרים בשביל זה. בשביל זה השם עושה במצרים 10 מכות גדולות, זה הרי לא עבר הרבה זמן מיציאת מצרים. אלה אנשים שראו את יציאת מצרים בסך הכל 1.25 שנה מאז שיצאו ממצרים, מתחילת המכות, אז 2 ומשהו, קרוב ל2.5 שנים, זה לא תקופה שבאדם שוכח דברים שמזעזעים כמו שהם ראו, דם, צפרדע, כל המכות הגדולות שהשם עשה במצרים, עד שבסוף גם הטביע את פרעה וחילו בים סוף, ואחרי זה במדבר, מה שמשה אומר להם, איך שהשם מוליך אותם בעמוד אש וענן, ומוריד להם מן מהשמיים ששום עם לא זכה לזה, ובשבת לחם משנה ונלחם בעמלק ומדבר איתם מהשמיים ששום עם לא זכה לשמוע את כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי, ועל כל זה אומרים בשנאת השם אותנו. איזה הווה מינה הייתה להם, קשה לי להבין, או שאומרים את זה רק להכעיס. על הרבה פחות מזה אומרת אשת מנוח לבעלה, לו חפץ השם לעמיתנו לא לקח מידינו עולה ומנחה ולא הראנו את כל אלה וכעת לא השמיענו כזאת. למנוח לא היו נסים כל כך גדולים, ואם הטענה של עולה ומנחה הרי גם מאיתנו לקח עולה ומנחה, גם במצרים הקרבנו קורבן פסח להשם וגם בהר סיני זבחים ועולות. אז מה חסר לטענה של אשת מנוח? למה דור דעה עם נשיאים, סנהדרין, אנשים גדולים? אף אחד לא שואל את עצמו את השאלות שאשת מנוח שואלת את בעלה. קשה לי להבין, לא מבין את זה. אפילו אחרי שחתנו ונשברו הלוחות, השם נותן עוד פעם לוחות, כל כך הרבה חסד השם רואים, רחמנות וויתור על כל העבירות שעשינו, 10 ניסיונות, זה אז ניסיון העשירי, אבל עד הניסיון הזה 9 ניסיונות, והשם סולח ומוליך אותנו, ואחרי כל זה לומר בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. אם מישהו אומר שעכשיו השם שונא אותנו, אולי, אבל אומרים כאילו מההתחלה השם תכנן הכל להוציא אותנו ממצרים רק כדי לתת אותנו ביד האמורי. לא מבין את הסברה, את ההווה מנה של האנשים האלה, וזה לא טיפשים, זה דור דעה. לא יודע כאשר משה אומר להם שהשם נשא אתכם כאשר יישא איש את בנו עמוד הענן נכנס בין המצרים וביניכם לספוג את החיצים שהמצרים יורים לכם, ששום דבר לא יקרה לכם, מיישר לכם את הדרך, אתם הולכים בדרך ישרה, ממהר לכם את הדרך להיכנס לארץ ישראל, הלכתם בשלושה ימים מהלך של 11 יום כדי למהר ללכת לארץ ישראל, וניסיתם את השם, ביקשתם סלב, נתן לכם בשר, נתן לכם סלב, מה עוד חסר כדי להבין שלא בשנאת השם אתכם הוציא אתכם מארץ ישראל? קשה להבין. כנראה שמה שצריך לענות, אני לא יודע, אני לא מבין, אבל על קושיה של היגיון צריך לענות עם היגיון. מי שאומר לך סברה, למה הלכה כמו הרמב״ם, אז מישהו אחר יגיד סברה, למה נראה כמו הרשב״א. על יצר קשה לענות, זה לא ההיגיון מדבר מתוך גרונם, אלא זה היצר. הם לא רוצים להיכנס לארץ ישראל. חזל, רש"י מביא את החזל, מה דיווח על רחמך, מה דליבה עלך. אם אתה אומר שהשם שונא אותך, זה כי אתה שונא אותו. שנאת השם מדברת מתוך גרונך, אז מעוותים את כל ההיגיון. כל ההיגיון מחייב לאהוב את השם, אחרי שעושה טובות על כל נשימה ונשימה צריך להלל את הקדוש ברוך הוא, כל שכן דור שזכה לטובות שעין לא ראה את הטובות כאלה. ובמקום זה שונאים את השם, אז אומרים שהשם שונא אותם. אני חושב, אתה יכול להוכיח למישהו שהוא טועה, מרש"י מוכח שאתה לא צודק, מהמרש"א מוכח שאתה לא צודק, אני רוצה, אין תשובה, אני רוצה כך, מרש"א רצה אחרת, אז יצא לו אחרת, רש"י רצה אחרת. אני חושב שמרש"א לא פרש ממה שרצה אלא ממה שחשב, ממה שהגיע בשכל למה שהגיע, ורש"י בשכל שלו הגיע למה שהוא הגיע, אבל על מי שרוצה אי אפשר להקשות, הוא רצה ככה, אני רוצה אחר. לפעמים קורה שמישהו בא אליי עם קושיה, ואני אומר שהפשט בגמרא לא ככה, הוא מתעקש שזה הפשט, ואז אני אומר שרבי עקיבא הגה לא למד פשט, אז מה יש, רבי עקיבא הגה לא למד כך, ואז לא הייתה לו קושיה, אני כן לומד כך, אז יש לי עוד קושיה, יש לי קושיה על הגמרא, ויש לי גם קושיה, למה רבי עקיבא הגה לא למד כמו שאני לומד, אז יש לי שתי קושיות. גם רש"י לא פרש ככה, גם רש"י תמוע, הכל, כי אני רוצה ככה, אז מה יעזור שרש"י רצה אחרת, או שרבי עקיבא הגה רצה אחרת? הם לא רצו, הם חשבו ולמדו, אבל אני רוצה ככה, אז מילא זה לא סתירה, לאני רוצה אין סתירה. אני חושב, אני יכול להראות סתירות, אבל לאני רוצה אין סתירות. יש לי עוד הוכחה, הנה, לפעמים רש"י רוצה כך, ורבנו תם רוצה אחרת, ורש"י יצא מהסוגיה כך, ורבנו תם יצא אחרת, כנראה שרש"י רצה כך, ורבנו תם רצה אחרת. כמובן צריך להתחנך שלא הולכים אחרי הרצון בלימוד, הולכים אחרי השכל. התורה אומרת, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה פשוט ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? אפשר לא להשתמש בעיניים? כשמשה שולח מרגלים לטור את הארץ, מה הוא רוצה שיתור את הארץ? פעמים העיניים. הוא ייתם את הארץ, מה היא? צריך לטור עם העיניים. אם אדם רוצה לחצות כביש, הוא צריך להסתכל בעיניים, אם יש מכוניות, אם יש אור ירוק. מה פשוט לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? נכון, צריך להשתמש, אבל לא הם צריכים להיות המנהיגים שלך. הם צריכים לדווח, למסור דיווח, יש מכונית, אין מכונית, יש אור ירוק, אין אור ירוק, אבל הם לא צריכים לפסוק, לפסוק צריך השכל. אם עכשיו אפשר לעבור לאור כל הנתונים או אי אפשר לעבור, אם אפשר להיכנס לארץ ישראל לאור הנתונים של המרגלים או אי אפשר, והשכל אומר שכן, אם הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ביד חזקה, הראה את כוחו הגדול, הראה נגד עמלק את כוחו הגדול, נתן לנו תורה מן השמיים וברא עולם בכוחו הגדול, אז הוא גם יכול להילחם נגד הכנענים. מי שאמר לעולמו די יכול גם לומר לכנענים די, אין קושי. אם משתמשים בשכל אז אין קושי להתגבר על הכנענים, אבל אם העיניים זה הפסק והעיניים רואות ערים גדולות ובצורות בשמיים בני ענקים מי יודע מה, נו, איפה השכל? הרי הקדוש ברוך הוא הראה לך כבר במצרים שכל זה הבל הבלים. אבל עם הרצון זה אחרת, עם הרצון, עם העיניים זה הפסק שלך, אז אין לך נמי, אז קשה להיכנס לארץ ישראל. חז"ל אמרו הפסוק, החכם עיניו בראשו, ואיפה העיניים של טיפש? כל מי שנברא, בצלם אלוקים נברא עם עיניים בראש. מה זה החכם עיניו בראשו? החכם בראשו של דבר רואה את סופו של הדבר, זה הפשט, עיניו בראשו, לא בראש בגולגולת, אלא שבראש דבר הוא רואה את הסוף, והטיפש רואה את משהו לפניו, לא מסתכל על הראש. חכם מבין שמי שניצח במצרים ינצח גם ערים בצורות בשמיים, והטיפש רואה ערים בצורות, מי יכול, גם בלימוד זה ככה, אמרו חז"ל, מה אומר טיפש? נכנסת בבית המדרש, מסכת כלים 30 פרקים, מי יכול ללמוד 30 פרקים? חכם אומר, הרי מישהו גם חיבר את המסכת, נגמד היום פרק, מחר פרק, במשך הזמן נגמור את כל המסכת. אמרו את זה משל וחכם וטיפש שנכנסו לבית וראו כיכר תלוי שם למעלה במנורה. אז הטיפש אומר, מי יכול להגיע לכיכר הזה? החכם אומר, מישהו הרי תלה את זה שם, אז כמו שאפשר לתלות שם, אפשר גם להוריד משם. החכם רואה את המרחק, הטיפש רואה את משהו לפניו, והחכם עיניו בראשו. הפסוק אומר, יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. הטיפש רואה את ההתחלה, ההתחלה הישרה. החכם רואה שהדרך מוליכה לדרכי מוות, אז נמנע ממנה. העולם הזה מלא סכנות. הטיפש רואה את הטוב שבעולם הזה, החכם רואה את הסכנות שבעולם הזה. מסופר שפעם היה שוחט שהיה ירא שמיים, אז הוא בא אל רב ישראל מסלנט ואמר שהוא לא רוצה להמשיך עם מלאכת השחיטה. למה? כי זה אחריות גדולה, שם מחסו שם יש איזו פגימה בסכין, אז הבשר הוא נבלה, אז הוא מאכיל ליהודים נבלות, או דברים אחרים יכולים להיות, לא רק פגימה בסכין, עם שעה, עם דרס, כל מיני שאלות, אז יכולות להיות בשחיטה, אז הוא יראה שמיים, רוצה להפסיק את השחיטה. שאל את הרב ישראל במימה הוא יתפרנס, זה משהו, הוא רוצה להיות חנווני. אז אמר לו, ישראל, ואתה יודע כמה מכשולות יכולים להיות לחנווני אם הוא לא מדייק במשקל, במידה, במשקל ובמסורה, התורה מזהירה אותו, אם התוצרת היא לא 100%, הוא עובר אליו של הונאה, יכולים להיות המון מכשולות, אולי הרבה יותר מאשר שחיטה. אתה חושב שבעולם הזה אין מכשולות, בעולם הזה יש יותר מכשולות מאשר להיות שכת. כמובן השכת צריך להיות יראי שמיים ולבדוק את הסכין ולשחוט קוגן, אבל החנווני גם צריך להיות יראי שמיים, וזה לא כל אחד מבין שגם חנווני יש לו הלכות, וכן בכל מקצוע אחר יש הלכות, יש מכשולות בעולם הזה. אדם הזה מלא מכשולות של שמירת העיניים, קשה מאוד לשמור את העיניים, לשמור את המחשבה, שומעים כל כך הרבה דעות פסולות וכדומה, לשמור את הבלות התור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כשנמצאים בישיבה, אז ברוך השם איכשהו, גם לא תמיד, אבל כשיוצאים מהישיבה, אז ודאי הסכנה גדולה להיגרר אחרי המחשבות ואחרי העיניים. בתוך ישיבה יודעים מה זה חינוך ילדים לתורה וליראת שמיים, מחוץ לישיבה סכנות גדולות. צריך לדעת מהי קרבת אלוקים שאדם יכול לשאוף במעשה. קרבת אלוקים השכלית היא בתורה, קרבת אלוקים הרגשית היא בתפילה, אבל קרבת אלוקים המעשית היא בחסד, בעשיית חסד עם הבריאות, לתת לעולם, לא לקחת מהעולם. הקדוש ברוך הוא רק נותן ולא לוקח, אז כמה שאנחנו נותנים אז אנחנו מדבקים במידת החסד של הקדוש ברוך הוא. בסוף אדם לא יכול לא לקחת מעולם, מוכרח לאכול, מוכרח לשתות, מוכרח לישון ועוד כמה דברים שהוא מוכרח, אבל להשתדל שכל זה יהיה לצורך נתינה לעולם, שייתן משהו יותר לעולם. הוא לוקח מעולם, גם מוכרח לקחת כסף בשביל להתפרנס, מוכרח לקחת כל מיני דברים מעולם, לא יכול בלי זה, אבל שהמטרה תהיה הנתינה ולא המתנה ולא הלקיחה תהיה המטרה. אז מה אנחנו צריכים לתת לעולם? לתת לעולם בעלי מלאכה, ברוך השם יש, כל החוגים נותנים בעלי מלאכה, אבל לתת לעולם מורי הוראה, לתת לעולם רבנים ודיינים ורמים, זה מחוץ לישיבה, אין מי שייתן לעולם, רק הישיבות יכולות לתת לעולם. אז מילא לא כדאי לצאת מהישיבה לעולם, אני לא מדבר על יציאה לבין הזמנים, יציאה לבין הזמנים זה עוד נקודה, ואני מדבר מי שחושב בכלל לעזוב את הישיבה, ידע שהמקום לתת לעולם זה בישיבה, כאן הוא יכול לתת לעולם מה שחסר לעולם, כי שאר הדברים יש עוד מקורות הספקה, אבל רבנים, דיינים, רמים, שאר כלי קודש, רק הישיבה יכולה לתת. יוצאים לי בין הזמנים, אז באמת צריך להיזהר. הגמרא אומרת מה ההבדל בין יהודים ובין גויים בעניין מצוות סוכה. בעתיד לבוא יבואו הגויים ויאמרו שהשם ייתן גם להם מצווה, זה לא צודק, היהודים השם נתן תורה עכשיו הולך לתת להם עולם הבא, גם אנחנו רוצים, תתן גם לנו את המצוות. הקדוש ברוך הוא בסדר, ניתן לכם מצוות סוכה, ואז הם עושים סוכות, ואז הקדוש ברוך הוא מחמם את העולם, ואז הם בועטים בסוכה ויוצאים. גם היהודים עושים כך, כשיום חם אז גם יהודי יוצא מהסוכה. אתה אומר כן, אבל יהודי לא בועט בסוכה. יהודי כשיוצא מהסוכה, בסוכות אני מדבר, לא באמצע השנה, יהודי כשיוצא מהסוכה הוא מצטער עד שלא יכול לקיים את המצווה. נכון שהוא צריך לשמוח בזמן שמחתנו, אבל יחד עם כל השמחה מצטער שלא יכול לקיים. הגוי יבעט בסוכה, אני שמח שנפטרתי מהסוכה. ובזה ההבדל בין היהודים ובין הגויים, אומרת הגמרא. ננתקה את מסורותינו ונשליך ממנו אבותינו. אז אנחנו צריכים להיזהר לא להיות לגבי הישיבה במצב של גוי ששמח, נפטרנו מהישיבה ברוך השם, אחרי תשעה באב סוגרים את הישיבה, נפטרים מהישיבה משמוכחים לנוח קצת, מוכחים להחליף כוחות, אולי לשנות את האוויר, אם כי האוויר של ירושלים מצוין, אבל בכל זאת אולי מישהו חושב שאתה לשנות את האוויר או דברים אחרים, אז מוכרח לנוח קצת. אבל כמו שאי אפשר לשבת בסוכה כשחם מדי או כשירד גשם, אז גם בישיבה לא תמיד אפשר לשבת, אבל זה לא צריך להיות כבורח מבית הספר. חז"ל הרי אמרו על אותו דור המדבר שדיברנו קודם, ויסעו מהר השם כתינוק הבורח מבית הספר. השם אומר ללכת לארץ ישראל, קיימו מצווה, השם אומר ללכת לארץ ישראל, רב לכם שבת בהר הזה, פנו וסעו לכם. נו, אז מה רוצים מהם? אתה צריך לעזוב את השם, ואתה צריך לעזוב כי אתה מוכרח לנסוע לארץ ישראל, כי גם זאת מצוות השם, ללכת לארץ ישראל, לכבוש את ארץ כנען, אבל לא כי אתה רוצה לברוח מהר סיני. ודאי היו כאלה שנסעו כי הם רוצים להיכנס לארץ ישראל, אהרון הכהן, יהושע בן נון, כולם נוסעים כדי להיכנס לארץ ישראל. אבל יש גם סוג אחר שנוסעים לא בשביל להיכנס לארץ ישראל, נוסעים כדי לברוח מבית הספר. כל יום משה רבנו יורד עם חומרות חדשות, פה הוא מדבר על שבת ופה יש יום כיפור ופה יש מיטה ופה יש יובל, אין סוף לחומרות שמשה רבנו מביא. אז טוב שאפשר כבר לברוח מהחומרות האלה, לנסוע מהר השם, זה כתינוק הבורח מבית הספר. בישיבה אנחנו לומדים ברוך השם, אין חומרות חדשות, לומדים מה שכבר משה הוריד מהר סיני, אבל לומדים ברוך השם. התינוק רוצה לברוח מבית הספר, לא ללמוד, לא... זה תינוק. יש הרי גמרא, המשנה אומרת שבליל שבת אסור לקרוא לאור הנר, באמת אמרו החזן רואה אחד התינוקות קוראים והוא לא יקרא. אז הגמרא דנה, למה לחזן מותר לראות היכן התינוקות קוראים? למה לא חושבים שמה הוא יטה את הנר ושמה התינוקות יטו את הנר? אז הוא לא יקרא, ומה עם התינוקות? אומרת הגמרא, שהתינוקות אימת רבן עליהם. הירושלמי אומר טעם אחר, רב ניסים גאונקין, או רב נחמן אומר שזה טעם נחמד. הירושלמי אומר, התינוקות לא רוצים שהנר ידלק, רוצים שהנר יכפה כדי שיוכלו כבר ללכת הביתה. למה הבבלי לא אמר את התירוץ הזה? אז כנראה שהבבלי הכיר את החוצניקים והירושלמי הכיר את הסבתות. התינוקות רוצים לברוח מבית הספר. אז אסור להיות ככה, לא רוצה חסו שם לדבר נגד הסבוס, אני בעצמי יליד ארץ ישראל, לא רוצה לדבר חליל, להוציא לשון הרע לארץ ישראל זה חטא מרגלים, אני לא רוצה להוציא לשון הרע לא על ארץ ישראל ולא על יושבי ארץ ישראל, אני מבקש סליחה מכל מי שפגעתי בו, אבל צריך לא להיות תינוק הבורח מבית הספר. צריך לרצות ללמוד משהו יותר, אני צריך לנוח, לנוח בשביל ללמוד. המנוחה האמיתית הרי יעקב אבינו אומר, מה המנוחה? וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעימה ויהיה שכמו לסבול ויהי למס עובד. יששכר מבין מה המנוחה האמיתית. המנוחה האמיתית להיות למדן, להיות תלמיד חכם, זה המנוחה האמיתית. אלא מה? גם התלמיד חכם מוכרח לנוח לפעמים. אז בסדר, אז מוכרח לנוח, אבל לא בשביל לברוח מהתורה, אלא להפך, בשביל לבוא בכוחות מחודשים ללמוד זמן חדש. הגמרא מביאה ששאלו את רב, בני בית המדרש שהולכים בבוקר ובערב, זה לפעמים כבר בבוקר עדיין חושך, בלילה כבר חושך, בבית המדרש, האם זה מותר או שיש בזה סכנה? שצריכים ללכת רק בשעות האור. אז רב אמר, לבוא זה על אחריותי, יהיה בסדר. למה? כי שלוחי מצווה אינם נזרקים. מה אם ללכת חזרה? אומר רב, איני יודע. בגמרא יש מחלוקת, האם שלוחי מצווה לא נזרקים רק בהליכה או גם בחזרה? אז לא ברור, והגמרא דורשת זה מפסוקים שונים. אז כמו מי רב דרש? אם דרש כמו הפסוק האחד, אז הוא צריך לומר שרק בהליכה. אם סבר כמו המנדמה השני, הוא צריך לומר שגם בחזרה. מה זה איני יודע שרב? הוא לא יודע מאיזה פסוק הוא דורש. זה קצת קשה לומר שהוא לא יודע איזה פסוק הוא דורש. אז אולי מותר להסביר כך שרב באמת סובר שרק בהליכה ולא בחזרה. שלוחי מצווה אינם נזרקים רק בהליכה. אז בהלוך, בבוקר כולם הולכים בית המדרש ללמוד, זה הליכה, זה ודאי שאינם נזרקים. אבל בערב זה כבר משתנה, יש אחד ששמח שהיום נגמר ועכשיו אפשר ללכת לאכול ולישון, אז בשבילו זה חזרה. יש אחד שהולך לאכול ולישון כדי שיהיה לו כוח מחר ללמוד, אז בשבילו זה הליכה ולא חזרה. אז הוא אומר שבערב אני לא יודע, זה מסור למצפון של כל אחד ואחד, אם זה הליכה אז שלוחי מצווה אינם נזרקים, אם זה חזרה אז אין לי אחריות שהוא לא נזרק. אז אדם יכול לעשות מהחזרה שלו הליכה, הוא הולך לבין הזמנים בשביל לברוח מבית הספר, הוא הולך לבין הזמנים כדי להתכונן לזמן אלו. שמעתי מהרב שהיה גדול אחד שלפני היה ישן קצת ביום לפני שהיה אומר שיעור, להתרענן קצת, אבל זה לא נעים שאשתו, אם מישהו יבוא, אשתו תגיד, בעלי ישן כעת, זה לא עושה רושם טוב באמצע היום. אז היה אומר אשתו להגיד, בעלי מכין את השיעור, כי היא אמר שזה לא שקר, אני לא יכול להגיד שיעור אם לא ישנתי לפני זה. אז יש מי שזאת הכנת השיעור שלו, בין הזמנים הוא מכין את השיעור, אז טוב מאוד יקבל שכר גם על הכנת השיעור שבין הזמנים. ויש מי שזה בריחה מהשיעור, זה מסור ללב של כל אחד ואחד, לעשות מבין הזמנים הכנה לאלו, לא בריחה, לא בריחה אלא הכנה לאלו. אז מקבל שכר גם את זה, יחד עם זה צריך לזכור במקומות שהולך לשם בזמן להשתדל לגרום קידוש שם שמיים, ועם כל הצורך לנוח בין הזמנים, אבל לא מזיק אם קצת לומדים, זה לא אסון גדול, ולשמור על זמני קריאת שמע ותפילה כמובן, אבל גם למצוא זמן ללמוד. עד כדי כך אנחנו לא חלשים, שצריך שלושה שבועות לא לפתוח ספר, מותר לפתוח ספר גם בין הזמנים, ולהתכונן לאלו, לשמוח שמתקרב הזמן של הקרבת אלוקים הגדולה, של הזמן של אני לדודי ודודי לי, 40 יום שמשה רבנו עומד בהר סיני לקבל לוחות אחרונים, לחדש את הברית עם הקדוש ברוך הוא אחרי שבחטא העגל כמעט ניתק הקשר בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא. אז משה מחדש ב-40 יום למעלה ועם ישראל למטה בתפילה ותחנונים, מחדשים את הקשר בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל. משה זוכה לקבל לוחות אחרונים, להוריד אותם ביום כיפור או מחרת יום כיפור. אז זה הזמנים של הקרבת אלוקים הגדולה, חודש אלול, שאני לדודי ודודי לי. אז לבוא באמת עם הרגשות האלה שאני מתקרב למצב נפלא של אני לדודי ודודי לי, של אהבה הגדולה, והאפשרות הגדולה שכל אחד יכול במעשיו, בתשובה שלו, בתורה שלו, במעשים טובים שלו, להכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות, לגרום שהקדוש ברוך הוא יחתום על כולנו גאולה וישועה ונחמות וכל הגזרות הטובות במהרה בימינו, אמן.